קודם כל נלמד את הסמיכות בין הברכה הקודמת שהיא תשכון בתוך ירושלים עירך בנוסח האשכנזי זה ולירושלים עירך זה אותה ברכה ופה יש לנו את הברכה על משיע בן דוד אני אקרא את הברכה ונלמד הנושא הראשון את כרגיל את הסמיכות בין הברכות אתם שומעים אותי מספיק? טוב, בסדר. אז פה הנוסח האשכנזי והנוסח הספרדי הם כמעט זהים, חוץ מבסוף יש איזה הבדל קטן, אבל נלמד את זה גם כתוב. את צמר דוד עבדך מהרת הסמיכה. מיד נראה את כל הפסוקים, שהמקור של הביטויים שיש פה בברכה, צמח, תצמיח, בקרנות תרום בשבועתך, זה בא מהפסוקים, ונלמד מה הקשר בין המושגים האלו, והדמות של דוד המלך, שהיא, אתם זוכרים, הדגם של המשיח בן דוד, לפי ההסבר של הרמב״ם בהלכות מלכים. אתם זוכרים את הפרק הזה, כן? יש לנו שני דוגמאות מי יהיה מלך המשיח לפי הרמב״ם דוד המלך שהוא עצמו לפי הקבלה משה בן יוסף למדנו את זה בפעם שעברה כן? ובח כוכבה שנחשב כל שער איך אומרים משיחי שקר הם משיחי שקר רק דוד המלך הוא היה מלך משיח אמיתי ויש הרבה פסוקים נראה גם הערב פסוק אחד שהוא הדגם של המלך המשיח האמיתי ואנחנו מחכים את בן דוד זה ברור כן הייתה שאלה על שלמה המלך אם אני זוכר כן ואני לא זוכר אם למדנו את העניין של אותה שאלה מי שאל אתה אולי
לא
הרחל כן אבל היא הייתה באותו אזור. על ידו. והיא שאלה, למה שלמה המלך לא היה משיח, משהו כזה, מכיוון שהוא הבן דוד הראשון. וזו ההגדרה שלו במקרא. דברי קהלת בן דוד. בן דוד, כן? מלך בירושלים. אז, וזה נכון, הבן דוד שאנו מחכים יש איזה רמז כבר בדמותו של שלמה המלך אולי אני אסביר את זה בקצרה יש חטא אדם הראשון זה החטא בין אדם למקום ואותו חטא של בין אדם למקום דוד המלך תיקן אותו אתם מכירים כבר את הנושא כן? ומכיוון שהוא המליך הקדוש ברוך הוא כמלך על הארץ. מה הייתה ההגדרה של חטאו של אדם הראשון? שהוא שלל את מלכותו של הבורא. וזו ההגדרה של כל חטא. התחלת החטא זה כשמי שחוטא, הוא במרידה כלפי הבורא. הוא לא מקבל את רצון הבורא כשולטת עליו. זה מובן, כן? זה נקרא מור השמיים. ולכן אפשר להגדיר את הביטוי של החטא הראשון, זה ההתחלה של כל חטא, זה החטא הראשון. מי שאף פעם לא חטא, לא נמצא בגלגולו של חטא אדם הראשון. זה כנגד הנצחות, מה שאני רוצה להסביר. אבל התחלה של כל חטא זה ראשיתו של החטא. וראשית כל חטא זה חטאו של אדם הראשון. זה ראשית כל חטא זה המרידה נגד רצון הבורא. ויש איזה רמז על הפסוק, מה שאמר הנחש, כי יודע מה הפסוק, אורי לא נמצא, כן? והייתם כלוקים. לא, כן, לא, שמה זה חול וקודש. צריך לבדוק. והייתם כאלוהים או כאלוקים, יודעי טוב ורע. מיד אני אקרא את הפסוק. כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים. פה לא מסומן אם זה קודש או חול באמרי אצל הנחש. כנראה שאם אני זוכר היטב זה קודש. לא,
יש ארבע.
מה?
יש ארבע
חול, זה אלקות במובן של דיין, כן? נכון. אבל יש גרסאות אחרות. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זה מה שאמר אחר כך הקדוש ברוך הוא, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. לפי הטעמים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זאת אומרת, מעצמו, הוא מתיימר לדעת מה זה טוב ורע. זאת אומרת, הוא מחליף את התורה שלו במקום התורה של הקדוש ברוך. זה ההגדרה של חטא של אדם הראשון. אבל לפי הנושא שלנו, חטא אדם הראשון זה בין אדם למקום. זה ברור, כן? והתיקון של חטא של אדם הראשון מתחיל באברהם, והתיקון נעשה בדוד המלך, דרך דוד המלך, שהמליך הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. זה הביטוי המדויק. ולכן אנחנו מחכים את הבן דוד. דהיינו, התיקון של חטא, לא הייתי אומר של אדם השני, אבל זה חטאו של קין. בן אדם לחברו. זה מובן. וכפי שראינו כמה פעמים, לפי הקבלה, התיקון של חטאו של קין מתחיל ביוסף. באופן יותר מדויק, גמר התיקון של חטאו של קין מתחיל ביוסף. הוא הבן הבכור שאוהב את אחיו. זה התיקון של חטאו של קין. זוכים את כל הנושאים, כן? ולכן אנחנו מחכים את הבן דוד, כדי שיביא שלום לעולם. הסיסמה של עלום, של שלום, סליחה, ושלום זה הסיסמה של כל הנביאים, זה תיקון של חטאו של קין. בעם ישראל, גבי עם ישראל, אפשר לומר שכבר תוקן חטאו של אדם הראשון. גבי כלל ישראל, ובבחינת היחידים, מי שחוטא כל חטא, הוא חוזר על חטאו של אדם הראשון וצריך לתקן אותו. אבל גבי כלל ישראל, כבר התיקון נעשה. אצל הגויים זה עניין אחר לגמרי. ואני רוצה להסביר בקצרה את לא הטעות, זה יותר מטעות, את העמדה של הנצחות על אותו העניין. הסיסמה אצלם זה ואהבת לרעך כמוך. דהיינו, הכוונה לתקן את חטאו של קין. אבל כל הרוחניות שלהם זה דווקא המוקד של כל הדתיות שלהם, זה דווקא את התיקון של חטאו של אדם הראשון. ולכן אני לא אומר מזלזלים על ואהבת לרעך כמוך, אומרים את זה ומאמינים בזה, אבל מתנהגים כמו קין. זה ברור, כן? ולכן זה צריך הם המציאו את איך אומרים את זה, וזה חוזר לעשר, כלי זין, כלי מלחמה, כן? זה בא מרומי, כן? כל העמים ידעו מלחמה, אבל כמו עשר, אין דבר כזה בהיסטוריה. ולכן הוא נקרא במדרש איש דמים. והאיש דמים הזה, כשמתחיל בתשובה שלו, אז הוא מדבר רק על ואהבת לרעך כמוך, אבל הוא מתכוון רק לתיקון חטאו של אדם הראשון. אתם רואים את ה... זה יותר מסתירה, זה מין קלקול כוונות, זה ברור, כן? ולכן ההגדרה של המשיח שאנחנו מחכים זה הבן דוד שמטרתו לתקן חטאו של קהין. זה מתחיל להתגלות עם שלמה. מה שאנחנו יודעים שמאז אדם הראשון לא היה שום דור בלי מלחמה. אפשר לומר מאז קהין, כן? שום דור בלי מלחמה. חוץ מדורו של שלמה המלך. זה מסורת בידינו, שבדורו של שלמה של המלך לא היה שום מלחמה בעולם, בעיקר בישראל. אחרי שלמה הכל חזר, כן? אבל בדור של שלמה המלך לא הייתה מלחמה. זה מובן? טוב. יש משהו קשור לזה. זה מסביר פרקים קשים מאוד באורו של הרב, של הרב קוק, זכרונו לברכה, על המלחמות. צריך להגיע לגמר תהליך של המלחמות. וכל מלחמה גדולה מקרבת אותנו לעידן של משיח. אם אתם למדתם אותם פרקים, זה לא קל להבין, אבל זה הדרך כדי להבין. זאת אומרת, טוב, אני לא רוצה לחזור על המלחמות. נקווה שהמלחמה הנוכחית תהיה האחרונה. אז זה ההבדל. הרמב״ם משתמש במילה פרצוף של המשיח. מי שמתחיל בתהליך של התוכנית המשיחי לפי הרמב״ם, אם הוא מצליח, הוא המשיח, אם הוא נכשל, הוא מפרצופו של המשיח. זה מובן? אבל זה משיח אמיתי שנכשל, וזה בר כוכבא. כל שאר המשיחים שמשיחי שקר הם מסוג אחר לגבי. זאת אומרת, ההגדרה של המשיחיות שלהם היא שקר. יש לנו רק דוגמה אחת. בהיסטוריה מכירים בכמה דמויות, אבל זה לא הגיע על סף התחלה של הצלחה. למשל, אולי שמעתם על ראובני, נשיא היהודים, לא? טוב, לא צריך, זה היסטוריה. וזה היה בארצות אשכנז, כן? הוא היה יכול להיות כדמותו של בר כוכבא אם היה נכשל, או של דוד המלך אם היה מצליח. אבל היהודים של הקהילות, של אותם ארצות, לא רצו. אבל זה היה תקופה אפשרית של הצלחה, של עלייה לארץ. העניין של שבתאי צבי זה משהו יותר מורכב. שבתאי צבי היה חולה, חולה נפש. אתם יודעים את זה, כן? אבל אותה תקופה הייתה תקופה אפשרית של עלייה לארץ. ואני מסכם את זה בקצרה, אבל רוב הרבנים שהיו איתו, והיו הרבה רבנים גדולים, בעיקר נתן עזתי, אם אתם זוכרים את השם, שהתקווה שלהם, ולא במקרה שאני אומר תקווה, שדרך שבתאי צבי היהודים יחזרו לארץ ישראל. אבל זה נכשל מכיוון ששבתאי צבי ראה עצמו, את עצמו כמשיח. וזה ההפך של המשיחיות האמיתית. המשיחיות האמיתית זה כשעם ישראל חוזר לארצו. מי שמצליח בזה נקרא משיח בן יוסף, מי שמחזיר את היהודים לארץ ישראל. אבל היוזמה, נאמר, התהליך צריך לבוא מעם ישראל, ולא ממישהו שאומר לעצמו, אני הוא, ואחריי, כן, זה כל פעם זה נכשל. והכישלון הכי ברור של משיחיות שקר זה הנצרות. אחד קם, משוגע לגמרי, ואמר, זהו זה. אבל זה לא היה, לא זה, וטוב. ודווקא הרמב״ם מסביר שהתוצאה של הנצרות ושל האסלאם היא שבאומות העולם שומעים על תורת ישראל. אבל יש שמסתתים את הרמב״ם לחיוב, כן? לחיוב לנצחות ולאסלאם. אודות הנצחות והאסלאם יודעים משהו מתורת ישראל, ולכן כשהתקרבו ימי המשיח האמיתיים, יש כבר אוזן קשבת באומות העולם. אבל עד עכשיו אני מסופק אם זה המחיר היה כדאי, מכיוון שהיינו מבטרים על כל זה, בלי ממה שקם מהנצרות והאסלאם נגד עם ישראל. טוב, זה סיפור אחר, זה נושא אחר. אבל זה אמת שהרמב״ם חשב באותו דרך, כן? אבל מכל מקום יש לנו מקורות, ורב ציודה זכרונו לברכה הפיץ את זה שהרמב״ם כתב, אבל זה לא נמצא בספרים, מכיוון שהסנזורה הוציא את זה, שגם זה וגם זה היו משוגעים, וזה זה נבלה וזה טרפה. אז נחזור לעניין שלנו. אם כן, יש איזה רמז שדמותו של שלמה המלך הייתה מאותו פרצוף של בן דוד ההתחלה, וההגדרה היא ברורה מאוד: שלום בעולם, דהיינו תיקון חטאו של קין. ולכן זה מה שצריך לזכור, תיקון חטאו של קין מתחיל ב, כפי שאמרנו, ביוסף הצדיק, כן? וזוהי ההגדרה של צדיק לפי הקבלה, בין אדם לחברו, בין אדם למקום נקרא קדוש. צדיק גם כן, משתמשים באותה מילה, אבל הכוונה זה הקדושה, בין אדם למקום. וצדיק זה בין אדם לחברו. ודווקא בבחינה של איחוד המידות, דווקא זה מתגלה, כי דווקא וזה מובן, כן? טוב. טוב. זה היה על אותה שאלה. אז אנחנו חוזרים לנוסח שלנו, ונראה מיד את המקורות. עצם מר דוד עבדך מהרת הצמיח, המפרשים נוטים לפרש בעיקר את המילה מהרה. ויש כמה גרצאות של סידורים ותיקים, יש לי פה את כל הרשימה, אבל לא צריך להיכנס בפרטים, שלא מוצאים את המילה מהרה. אבל גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים, מוצאים מהרה. מכיוון שיש זה מסורת, שאתם זוכרים את הנושא, אם יש מספיק זכות, אז זה בבחינת אחישנה, ואם אין מספיק זכות, זה בעיקה. ומכיוון שראו החכמים שבזה הגרסה, האומה הזאת לא תזכה אלא בגאולה שבאה כמעה כמעה. זה הנושא של איילת השחר, כן? אתם יודעים את הנושא. מכיוון שבמשך הזמן ראו חכמי ישראל שעם ישראל בחר בממד של הייחור בזמן, ולכן הגאולה תבוא רק בסוף, באחרית הימים, וזה תהיה גאולה של לאט לאט, כמעה כמעה, ולכן אנחנו מתפללים שזה יהיה מהר, מהר לגאלינו. אתם זוכרים את הגרסה. וקרנו את הרום בשועתך, זה רמז למשיכת המשיח עם הקרן, כן? יש הרבה מקורות בסיפור חייו של דוד המלך, מן הקרן מופיע. כי לשורת אחד כיווינו כל היום, נלמד את המקורות אחר כך. ופה האשכנזים מוסיפים ומצפים לשורה, האשכנזים. וזה לא נמצא בגרסה של הספרדים, אבל בגרסה של הספרדים יש כוונה שבאה מהארי, ואני רוצה לקרוא את הכוונה, ושאומרים, כי לשורתך כיווינו כל היום, יכוון לקיים לדבר השאלה של העתיד, הנזכרת בגמרא, ציפיתה לשורה. ולכן האשכנזים אומרים את זה בפירוש, ומצפים לשורה. אז נתחיל אולי בזה, ונלמד את זה בגמרא. מה זה? לא שמו את המקור. אם אני זוכר, זה שבת למלאלף א'. אפשר לחלק את זה ונלמד את זה עליו. אני ככה, אחת. תמנות. פסוק בישעיה, זה בפרק למד ג' פסוק ו', והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת, עירת השם היא אוצרו. אז זה הפסוק בישעיה, שנותן את סדר של המסכתות, של של הסדרים ב... שישה סדרים של המשנה. אז פה יש לנו אותו מקור הגמרא, אמר רבי לוי. יש לכם את כולם את הדפים? כן. אז אמר רבי לוי, מה ידכתיב? ויהיה אמונת עיתך חוסן, ישורות חוכמת ודעת. ואני אקריא עוד את המשך של הפסוק, עירת השם היא אוצרו. אז על אותו פסוק רבי לוי מסביר, אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. ואפילו אחרי דיין, אם בן אדם יהודי למד את שישה סדרי משנה, כל השס, כי כדי להבין את המשנה צריך ללמוד את הגמרא, וכדי להבין את הגמרא צריך ללמוד הרבה דברים. אז מי שקיים את כל התלמוד תורה כולו, אפילו אחרי, עירת השם היא אוצרו. אם אין לו עירת השם, זה יהיה קשה בשבילו ליום הדין. וזה נאמר לתלמיד חכם שלמד את כל בסדר של כל הסדר של שישה סדרי משנה. טוב, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, דהיינו הדין של יום הדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה. תסתכלו על התוכן, ההסבר של התורה שבעל פה, על הפסוק של המקרא, כן? ואמונה זה קשור לסדר זרעים שמתחיל במסכת ברכות, שזה התחלה של סדר זרעים. אמונה קשורה, למה אמונה קשורה לסדר זרעים? למדתם את זה כבר?
שמאמין בבורא עולם וצורע.
תסביר יותר.
מה שהוא זורק חלק מהניבול, מאמין שזה
יצרע. זה רק את התחומות. זה רק את התחום. גם במסכת ברכות אנחנו רואים שעיקר העבודה, זה ההסבר של המערב, עיקר העבודה לבורא עולם זה דרך האכילה. כשאדם אוכל ומברך על האוכל, זה העבודה האמיתית שהוא מכיר בריבונו של העולם, יותר מהתפילה שהוא מבקש צרכה. ולכן זה ברור, המצווה של ברכת המזון, ברכת המזון היא יותר חמורה מהתפילה עצמה, במישור של העבודה. זה הסבר של המערב. העבודה מתחילה במצוות הראשונות שניתנו לאדם הראשון, פרו ורבו והנני נתתי לכם לאוכלה. ואם לא היה חטא, עיקר העבודה היה פרורבו. אנחנו רגילים לעבודת הקורבנות, שזה קשור דווקא לאכילה, כן? מי שמאמין שהאוכל שלו, שנותן לו קיום בעולם, בא מהבורא, זה האמונה האמיתית. זאת אומרת, החוויה של האמונה היא יותר עמוקה בשעת האכילה. זה מובן? ולכן ברכת המזון זה מדורייתא, ונשים חייבות, וזה מצווה חמורה, כן? והתפילה זה גם מצווה, אבל יש מחלוקת בגמרא, אם זה מדרבנן או מדורייתא. סוף סוף, לפי מה שאני למדתי, המסקנה היא שזה מצווה מדרבנן, כי מדורייתא זה הקורבנות, אבל הצורה של העבודה של התפילה מדרבנן, הצורה, הסדר של אותה עבודה היא מדורייתא, כנגד הקורבנות, כן? זה מובן. ולכן, כך מסבירים החכמים, אני לא רוצה להאריך, אם לא היה החטא, האיחוד של השם זה היה בפרי הבריבה והאכילה. זה היה, אולי זה, נחזור לזה בהלכה כבית שמחית. ורק פרט אחד, חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשונה. למה? אנחנו לא פטורים, כן? זה גמרא. לפי הגמרא, חתן פטור מקריאת שמע. אתם זוכרים את אותה סוגיה, כן? ומי שלימד אותה, כשהתחתן, אמר קריאת שמע, ואז התלמידים שלו, אתה זוכר מי? איזה רבן גמליאל. תלמידים שלא שאלו אותו, למדנו אצלך שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשונה. ומה ענה להם? ואתם רוצים למנוע ממני לקרוא קריאת שמע, לייחד שם השם. כן. זאת אומרת, מי יכול לחשוב לעצמו, על עצמו, שהוא מתכוון עד כדי כך שהוא פטור מכיוון שהוא מתחתן. כן? תרדה של החתונה. וההסבר הוא פשוט מאוד, כי הכוונה של הזיווג והכוונה של קריאת שמע זה אותה כוונה, זה העבודה של איחוד שם השם. זה מובן? טוב, אז נחזור לעניין. האמונה זה קשור לסדר זרעים, דעת זה סדר טהרות, צריך הרבה דעת כדי לזה, טוב, וכן. אז ליורדים אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבחת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריביה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתור דבר, זה השאלות ביום הדין. ומי שאומר לכל השאלות האלו, כן, זכיתי, 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 ואפילו אחרי, אי עירת השם, היא עוצרו, אין, אם היה בו עירת השם, זה בסדר, אי לא, לא, ואם לא, לא. זאת אומרת, כל החוכמה שלו, כל ה... לא רק החוכמה, האמונה, ומתוך זה אנחנו רואים ציפיתה לישועה. ומיד בהמשך הלימוד נלמד ישועה של מי, ישועה של איזה ישועה. נראה את זה אחר. טוב. אז אני נותן רק בקצרה את המקורות של הביטויים עכשיו. קודם כל, הסמיכות בין שני הפרשיות. זה נמצא בזכריה. תקחו זכריה, פרק ו', פסוק י"ב. לא, סליחה, טעיתי. זה בהושע. בספר הושע, פרק שלישי, פסוק חמישי. זהו. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אז פה אנחנו לומדים את הסמיכות. שיבה למקדש, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. ולכן משה בן דוד הוא סמוך לחזרה לירושלים. אם כן, תקנו בתפילה, אחרי בוני ירושלים, את צמר דוד עבדך תשמיח. אז זה המקור. וזה מחזיק מה שלמנו כבר, שיש קודם כל התהליך של משה בן יוסף, ואחר כך, אחרי בניין מת המקדש, מתחיל תאריך שני. צריך לגוון את זה קצת. כשמסתיים התהליך של חזרה של היהודים, הגולים, דרך משה בן יוסף, אז כבר מתחיל התהליך של משה בן דוד, וזה כבר נאמר על עשרת השבטים. זוכרים מה שלמדנו על זה. טוב. אז בירמיה, למד ג' ת"ו, הצמיח לדוד צמח צדקה. בזכריה ו-י"ב, הנה איש צמח שמו. ועל הביטוי של וקרנו תרום משועתך, אז תיקחו שמואל, פרק שני, פסוק ראשון. ותתפלל חנה ותאמר, עלת ליבי בשם, רמה קרני בשם, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. ופה אנחנו מוצאים את הקשר בין הביטוי של להרים את הקרן והביטוי של הישוע. עכשיו אנחנו מגיעים כי לישועתך כיוונים כל היום. פה יש שני פסוקים. פסוק אחד שנלמד מיד זה בספר בראשית, פרק מ"ט 18, לישועתך כיוויתי השם. אז תקחו את הספר של בראשית, פרשת ויחי, כן. והפרק השני זה אותך כיוויתי כל היום, זה בתהילים 25, פסוק 5. אז סדרו את שני הפסוקים באותו ביטוי, כי לשועתך כיוונו כל היום. לשועתך כיוויתי השם, ואותך כיוויתי כל היום. ואחר כך נחזור לעניין של ההגדרה של הישוע, זה נלמד מיד בפרשת ויחי. אז ממתת, איזה פסוק? מכל מקום צריך להתחיל בהתחלת הפרשה. אז אתם זוכרים את העניין של פרשה סתומה, שמתחיל בפרשה ויחי. אני לא חוזר על ההגדרה מה זה פרשה סתומה, אבל רק בקצרה. יש שני סוגים של פרשיות בתורה. פרשה פתוחה, וזה מסומן בפה בספרים, כן? זה הפה מורה שפה מתחיל פרשה פתוחה. זה הפה של פתוחה. ויש פרשיות שמתחילות בסמך. אז זה רמז שפה מתחיל פרשה סתומה. והסתומה שבסתומות זה פרשת ויחי. זה ידוע, כן? ייתכן שבספרים שלכם יש כמה... לא, זה לא בספר שלי. נראה את זה מיד. ייתכן שיש שלוש פעמים סמך, לא? תבדקו. כן, כן, נכון. צריך להיות ככה. לא, זה לא מסמן פה. טוב. אז תיקחו מיד מה שאומר רש"י על העניין של פרשה סתומה. למה הפרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטע יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשער בדם. דבר אחר, זה מה שנלמד, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. טוב, אז אני רוצה קודם כל לעזור על ההגדרה, מה זה פרשה סתומה, מה זה פרשה פתוחה, לפי הכוונות שיש לנו בקבלה. ופרשה פתוחה מספרת מה שקורה בארץ ורומזת על השורשים של העניינים למעלה. פרשה סתומה מתארת איך זה מתרחש למעלה בשורשים ורומזת למטה. זה ההבדל. ונראה מיד בדוגמה שלנו פה. קודם כל, הפרשה מתחילה בפרשה סתומה. אולי תקראו בקצרה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקראו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אנא תקבלני במצרים. ושחטתי מרותי ונשאתני ממצרים, וקבורתני מקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, ישבע לי וישבע לו, וישלחו ישראל על ראש המיטה. זה כמה פסוקים מלאים סודות, סתרי תורה, הכל למעלה, וסתום לגמרי, לא מבינים. טוב, אף על פי שלכאורה מבינים, לא מבינים את הצורה, את הדיוקים של, למשל, תיקחו בפרק כ"ט. ויקראו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. תיקחו את רש"י. שמביא מדרש, כן? ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיה יכולת בידו לעשות. לעשות מה? מה שהוא רוצה, שים נא ידך תחת ירכי, ועל מה תגברני במצרים. טוב, זה כל כך פשוט, אם אנחנו מבינים, רש"י לפי הפשט, שאם כבר היה רוצה שלא יהיה קבור במצרים, שלא יגברו אותו במצרים, למי היה יכול לבקש את זה? דווקא מיוסף, ולמה? מכיוון שהוא יכולת בידו, כן? דווקא מה שאומר רש"י, אבל קשה להבין למה רש"י צורך לפרש את זה. אתם מבינים, זה הכלל, כשרש"י הוא קל מאוד, זה סימן שהוא קשה מאוד, כן? נכון? טוב. אבל נעזור כעת, נחזור על זה. מיד אחר כך מתחילה פרשה פתוחה, עם אותו נושא, אבל למטה. והיא אחרי הדברים האלה, מאחורי הדברים האלה. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקט שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך ותחזק ישראל, וישב על המיטה. אותו סיפור, אבל במישור אחר לגמרי, כן? טוב, אז נחזור לרש"י. פשט הפסוק, ויקרבו ימי ישראל עמוד, ויקרא לבנו ליוסף. הכוונה היא, תראו את הטעמים. יש טעם שנקרא, שופר הולך, אחר כך, למתם קצת את הטעמים, כן? לא, ויקרא, זה שופר הולך, פסיק. בפסיק הכל עולה למעלה, ויקרא, נכון? אז ויקרא למעלה, ויקרא אודות בנו יוסף. ולמי קרא? למי שהיכולת בידו. מי זה ספירת הבינה. טוב, פה מיד אנחנו בעולם אחר לגמרי, כן? אתם תופסים למה זה רומז, כן? זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז חוזרים לרש"י שאני רוצה ללמוד עכשיו, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתמו ממנו, ונסתם ממנו. ולכן הפרשה היא סתומה. מה הקשר? בין הצורה של הפרשה שהיא סתומה, ובין העיכוב הזה שרצה לגלות להם דרך הנבואה, מה יקרה להם באחרית הימים של גלות מצרים, כן? הוא רצה לגלות להם עד איזה קץ יהיו בגלות מצרים. והוא הרגיש בעצמו שהנבואה הסתלקה ממנו. ולכן כל הנבואה שלו נסתמה. מתחילים באיזה תקופה שהכל סתום, לא רואים בגילוי, בגלוי, מה קורה, מה מתחחש. זה נסתם. זה ברור רק בשורשים למעלה, אבל למטה יש איזה עיכוב שסותם את הנבואה למטה. תפסים קצת יותר את העניין, כן? מה קרה? אז יש לנו מדרש מפורסם שלא מביא רש"י. והמדרש הזה הוא קשור דווקא לפסוק שלנו, ממתת י"ח, הוא לא, יעקב אבינו, לא הצליח לגלות להם את הקץ של הגלות שלהם, אבל הוא הסתפק לברך אותם. הנה, תיקחו את הפסוק. ממתת א', בהתחלת הפרק, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. ולכן המטרה הייתה לגלות להם מה יקרה להם באחרית הימים, וכל פעם, כל פעם שאתם מוצאים אחרית הימים, רמז לסוף הגלות. זה למדנו את זה כבר, כן? ולא הצליח. במקום זה הוא מברך אותם, והוא מגדיר אותם לפי הצורה של הנבואה שלו. סוף סוף התוכן זה אותו תוכן, כשמגדיר אותם, כשהוא מגלה את הזהות שלהם, ראובן בכורי אתה, כוחי דברי תמיד, זה סתום, אבל הוא אומר לכל אחד ואחד מה יקרה להם, כי הוא מגדיר את הזהות שלהם, את הגורל שלהם, ממש. לקחו בשם זה לגלות את כל הגורל של כל אחד ואחד. אבל זה סתום. וכשמגיע לברכה של דן, תתחילו בתזיין, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, פה מתחיל הנושא. יהי דן נחש על הדרך, שפיפונה לאורח, הנושע יקבץ עוז ויפול רוחבו אחור, הוא מפסיק ואומר, לישועתך קיוויתי השם. טוב, זה הנתונים של הנושא. אז בא המדרש ומסביר את זה ככה. כשבני יעקב באו אל אביהם, ויעקב הרגיש שהנבואה הסתלקה ממנו, אז הוא שאל אותם, שמה יש בכם חטא שגורם הסתלקות הנבואה? והם קמו ואמרו, תסתכל בשמות שלנו, וזה מה שהוא רוצה, כן? הוא מגדיר מה שהוא עושה פה, הוא מגדיר מה יש בכל זהות וזהות שכל שווה ושווה. תסתכל בשמות שלנו ותראה שלא תמצא הערות חטא. ואם אנחנו לוקחים את השמות של בני יעקב, לא מוצאים את הערות חטא. דהיינו, אין חטא ביעקב, כי לא נחש ביעקב. זה קשור, כן? העוד חטא, זה לא נכתב חטא על הפתק, זה נכתב חטא תו, זה רמז לחיפים, אנשי חטא, זה רמז אחר, אבל בכל זאת, זה אותה משמעות. לא מצא את החטא. דהיינו, אין חטא, ולמה הנבואה נסתמה. תפסתם את השאלה, כן? אז קמו ואמרו, ממשיך המדרש, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. דהיינו, כשם שאתה מאמין באל אחד, אנחנו כולנו מאמינים באל אחד. וזה מגלה על איזה חטא היה מתכוון. כי אם האל של ישראל הוא השם אחד, אז דווקא ההגדרה של החטא בישראל זה החטא נגד האחדות. זה מובן? טוב. וזה מה שאומר הפסוק. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. אם יש איזה רמז, איזה חשד שיש חטא, זה מתגלה כששבטי ישראל נדונים על עניין האחדות שלהם. זה בא דרך דן, מאסף את כל המחנות. ודן זה השורש של דין. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כשדן ידין עמו, אז יתגלה אם יש חטא של אחדות. זה מובן? אז לכן, זה הכוונה של המדרש. הם הבינו מיד למה הוא מתכוון, שמה יש בכם חטא, שמה יש עוד בכם, שנאת חינם, שנאת אחים, שזה מעכב את תיקון של חטא דרך, כפי שהזברנו מקודם, כן? זה מובן? ומכיוון שהגלות זה דווקא העונש של השנאת חינם, אז נסתמה לו הנבואה של קץ הגלות. זה מובן? זה הפחד של יעקב בשעת פטירתו, דווקא הם, הבנים, אמרו, שמע ישראל, אשר אנוכנו השם אחד, דהיינו, כפי שאומר המדרש. אין חטא כזה, זה רק אחיזת עיניים. אבל המדרש ממשיך. כשהיה מעטט את השמות שלהם, כן? עוד ועוד כדי לחפש לאות חטא, הוא גילה שיש גם כן שתי אותיות שלא נמצאות בשמות של בניו, זה קוף וצדה, קץ. לא מצא חטא, אבל לא מצא קץ. ולכן הוא היה יכול לגלות את הקץ. מה המשמעות של זה? כל מה שאומרים, ויש פסוק בנביא על חטא של ישראל, יבוקש בעינינו. כשבאים לבקש איזה חטא חטא ישראל, אין. כן? כל אומות העולם יש להם טענות של כל החטאים שבעולם נגד ישראל. אבל בא יום הדין, מבקשים מהו החטא של ישראל, אין. אבל אין קץ. ולכן זה נסתם ממנו. אפשר לתאר לפי ההסבר של המדרש את הפחד של יעקב. אני נוטה לנסח את השאלה ככה, שמה אינכם ישראל? אם אני לא יכול לנבא את קץ הגלות, לנבא את עתיד של ישראל, אז ייתכן שאתם לא ישראל, כי אני לא יכול לנבא את זה. אז מיד הוא חושב על חטא נגד האחדות, ואז קמים ואומרים, שמע ישראל השם נקנו השם אחד. ופה יש דבר חשוב מאוד, כי לכאורה יש כל שבט ושבט, הוא ישראל בפני עצמו. ראובן זה ישראל, שבט שמעון זה ישראל, שבט לוי זה ישראל וכן הלאה. אבל יחד, כאחד שבטי ישראל, זה לא מתגלה שיש אהבה ביניהם. אתם זוכרים את הכוונה, מה ישראל השם, כאילו השם אחד, זה בגמטריה 13-1, ואהבה. זה בגמטריה 13, אחד ואהבה, זה 26. כדי ששם השם ייקרא על ישראל, צריך אהבה בין 13 השבטים. זה הכוונה ידועה, כן? אז מה שגילה זה יותר חמור. אין חטא. אין אותו חטא של שנאת חינם. זה אחיזת עיניים, כן? אבל מאיפה הוא בא כל השנאת חינם שיש בישראל? זה בא מהגויים, זה עניין אחר, זה בא מהשטן, כן? אבל זה לא מזהות ישראל, אבל יש משהו אחר, אין קץ. וצריך להבין את הקשר בין שני הדברים, כי אם אין קץ, זה מורה שהגלות כעונש של שנאת אחים מתמשך. זה קשור, כן? אז השל"ה הקדוש מסביר לפי הזוהר כי מצד שאנחנו בני יעקב אין קץ מכיוון שיעקב אבינו לא מת, הוא כולו חי, אין קץ ביעקב. כצאצא יעקב אבינו יש חיים נצחיים, אין ממד של קץ. אבל דווקא כצאצא יצחק אבינו יש לנו קשר לקץ בשורש יצחק. כי אתם רואים את השם יצחק, יש אותיות חי ואותיות קץ. אז הוא נתן ליעקב את כל החי, ואת כל הקץ נתן לעשיו. ולכן אין קץ ביעקב. וזה צריך להבין את המשמעות של הדברים. מבחינת בני יעקב אין קץ. יעקב זה ישראל בגלות, וביעקב אין קץ. ויחי יעקב בארץ מצרים. ואפילו בארץ מצרים הוא חי. טוב, זה גם קשור לנושא אחר, זה כוחו של יוסף, כל עוד שהוא עם יוסף, ויוסף עמו, אז יעקב אבינו חי. אבל פה זה מסביר את הפילוג בעם, אלו שמגדירים את עצמם רק כבני יעקב, והם שייכים לגלות בלי קץ. זה ברור, כן? אבל כבני ישראל, יש לנו שורש ביצחק. עכשיו אני חושב על זה, אולי יש קשר. כי ביצחק יקרא לך זרה.
למה יש יותר קשר
בין
ישראל ויצחק?
אני לא רוצה להסביר את זה. אז ביצחק יש יוד צדה, חד קוף. וכשרבקה אמרה, קצתי בחיי, תראו בפסוק, הקוף של קצתי הוא קטן, כן? אז זה מגלה מה קורה בזהותו של יצחק אבינו. שילוב של שני הפכים. מצד אחד הוא כולו קץ, מצד שני הוא כולו חי. אז כשמסר את הברכות לבנים, מסר את כל הקץ לעשיו ואת כל החי ליעקב. ולכן אומרים, יעקב אבינו לא מת, הוא כולו חי. התוניסאים יודעים את זה, כן. יש להם שכשרת עם חי. זה מניעה. זה מתחיל בתוניס. רק אצל התוניסאים יש השם חי, כן?
חי.
אצל שאר הקהילות זה חיים.
אבל גם כתבו לו לא מת.
נכון. לא
מת.
נכון. ו... טוב, זה מסורת תוניסאית, כן. ולא יודעים את זה? כן, חי. והמשכיות של עשיו זה כולו קץ. זה כבר עבר. הקץ כבר. ומה שאני מסביר פה זה סוד עמוק מאוד. בבחינת בני יעקב אין קץ. יש איזה כוח של חיים שאין לו קץ. ולכן אף על פי שמצפים לקץ, אותו דחף של כוח החיים דוחה את הקץ. אתה רצים את זה? כן. וזה מורגש בהיסטוריה של היהודים. אף על פי שמגיעים בתקופה שזה ברור לכל ותחזינה עינינו, אנחנו מתפללים, שחזרנו לארץ ישראל. כן? לכן זה הקץ. ולפי מה שמסרו לנו המקובלים, אין שום ספק. כן? זה ברור מאוד. אם כבר הגאון מבינה נתן תאריך, הגאון מבינה זה לא בחור ישיבה של תולדות אהרון, כן? זה הגאון מבינה. לא רק הגאון מבינה, הארי ז"ל וכמה וכמה וכמה. ציפו וחשבו ואמרו ומסרו שהגענו לאותה תקופה, כן? של קץ. ויש זרם שלם של בני יעקב, כבני יעקב דוחים את הקץ. כאילו יש איזה מין כוח של חיים שממשיך לתפקד בלי מועיל, אבל זה ממשיך לתפקד, כן? אז נמשיך. לשנה הבאה בירושלים, קודם כל תחנה ראשונה ברוקלין, תחנה שנייה יפן, אחר כך נראה אינדונסיה, למה לא? ונחזור לכדור הארץ לשנה. זה ממש מדהים. ולכן יצחק צוחק. כי יצחק לא עזב ארץ ישראל. זה משלושה אבות, הוא עולה תמימה, לא עזב ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא חישב את הקץ בזכותו של יצחק. אתם רואים את הקשר, כן? זה מה שאנחנו מוכרים בהגדה, כן? מלדת יצחק מתחיל המניין, מתחיל ה... איך אומרים? הספירה, כן, של 400 שנה. זה בזכותו של יצחק. וראיתי פעם איזה במטריה, כמה זה עולה יצחק?
208.
סליחה?
208.
כמה זה עולה כנען? אז זה לא זה. יש איזה קשר. מה? אז זה קץ. קץ זה כנען, כן? טוב. אז ייתכן שאני לא זוכר בדיוק שלא עזב את ארץ כנען. אתם זוכרים מה שמספרת התורה? כשיצחק חשב לרדת למצרים אחרי הכישלון של עשיו, הוא חשב שצריך, הוא פחד, צריך להתחיל הכל מההתחלה, הגלות, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו, והוא מונע ממנו לרדת מצרימה, בבאר שבע, כן? זוכרים את כל הסיפור, כי הוא שייך לארץ ישראל. אז בבחינת בני יצחק, יש לנו אותו שורש של חזרה לארץ ישראל. בבחינת יעקב, זה גלות בלי קץ. ישראל זה כבר שורשו ביצחק. ואני רוצה להסביר את זה, זה מובן. ולא פעם שמעתי כמה רבנים ששייכים לגלות, מסבירים את זה. הם לא רוצים להיות ישראלים, בני ישראל. הם בני יעקב. אולי שמעתם שטויות כאלה. אז צריך להבין את זה, ככה באותו כיוון, שהסוד של ישראל זה כוחו של יעקב וכוחו של עשיו בקדושה. זה ישראל. אתם תופסים את ה... אבל השורש זה ביצחק. זה מובן, כן? זה פירוש של הגאון. כשהקול של יעקב חסר, רופף, אז הידיים זה ידי עשיו. כשהקול של יעקב, הוא מלא, גם הידיים זה ידי יעקב וזה נקרא ישראל. ודווקא יוסף מחזיר את כוחו של עשיו בקדושה. ולכן יוסף מוגדר כסתנו של עשיו. זה ידוע, כן? טוב, אז אני חוזר לעניין. כשיעקב אבינו, רק משפט שלנו, פחד מזה. הוא לא מגלה קץ בבני יעקב, אז הוא אמר לישועת לך כי הוא התיישב. אחר כך אני אעזור. כן?
אם כוחו של יעקב, זה כלומר, כוח החיים הזה שדוחה את הקץ, זה כוח שורשי, אז כלומר, זה מסיבה בשורש הנשמה שלנו מבחינת יעקב, אז זה חייב להיות שיש לו איזשהו ביטוי גם בזמן שיעקב הופך להיות ישראל. כלומר,
כששרים מן הגלות,
חייב להיות שמבחינת יעקב תישאר
באיזושהי צורה, גם בתוך המדרגה של הגאולה. שאם לא כן, אז ישוב עוד פעם. מה ישוב? כלומר, כוח יעקב ינסה להתעורר אותה. אם אין לו ביטוי בארץ ישראל עצמה, אז הוא ינסה, ותמיד באיזשהו שלב של ההיסטוריה, להשאיר את ישראל. אני מבין את השאלה, אבל אולי תסביר קצת יותר. כי כש... אולי תסביר קצת. לא יודע איפה. למי יש שם? מה? כן.
מה שדובר עכשיו, הנטייה של יעקב, בתור יעקב ולא בתור ישראל, זה הנטייה לגלות. והנטייה הזאת היא נטייה, זה
שבא מהאבות. מהאבות. אני רוצה להסביר את זה בקצרה. מיד אחרי התקופה של יעקב אבינו, אז זה מתחיל הפילוג בין יוסף מצד אחד ויהודה מצד שני. יוסף מחפש את המשיחיות, דהיינו, ההצלחה של הערכים של האבות, לתקן עולם במלכות שדי, דרך התרבות של הגויים. זה יוסף. ויש קשר הדוק בין יוסף ויעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. אבל תמצא בפרק של תולדות בני ישראל, זה ראובן, זה לא יוסף. כן. זה מתחיל. ואחר כך זה עובר ליהודה, אבל זה בני לאה. כן? ויוסף מחפש בחוץ. ועד הסוף, אפילו במקרא לא יודע איפה יוסף. יעקב אבינו לא יודע איפה יוסף. רק בסוף זה מתגלה שהוא נמצא במצרים, והוא המלך של, משנה המלך של מצרים. כן? והמשכיות של יהודה זה בפנים, לא בחוץ. ולכן, לנושא של המשך התולדות, יוסף מחפש אישה כדי להמשיך בתולדות בחוץ, והוא נופל בידיים של אשת פוטיפרה. רק בנס ניצב. ואז המדרש מסביר שהוא מתחתן עם מסנת, שהיא באופן סודי לגמרי, כן? ביתו של שכם ודינה. כן? אבל כל זה בחוץ. ולכן יוצא מיוסף אפרים ומנשה. ואפרים זה הניצוץ של יוסף שהוא מתאבד עשרת השבטים, כן? אוהל שיקן באדם. המקום שלו זה רחוק אצל אומות העולם. זה בא מהאבות, כן? יהודה, ליחוד, זה עוד לא ישראל. הוא מחפש את ההמשך דווקא בפנים. אז אולי נלמד את זה בשבועות, כי זה כל הסיפור של רות. ואז הוא נתקל בבת איזה צדיק בכנען, כן? מצדיקי הארץ, בת שועה. כן? שועה, בפניקית, שועה זה דקל. הבת שועה, בפניקית זה תמך, כן? אבל זה נחשב. ולכן המדרש מסביר, עד שהוא לוקח את תמר, ותמר היא ביתו של שם, לפי המדרש. זאת אומרת, יוסף הולך בחוץ, ויהודה מחפש בשורשים הכי תיאורים של ההתחלה של שם מביא לעבר, עבר מביא לעבוד. אתם רואים את הניתוק, הכוח שהולך בחוץ נקרא יוסף, הכוח הפנימי נקרא יהודה. כל עוד שהם מנותקים, אין ישראל. והפסוק אומר, ויוסף, ויוסף הורד מצחיימה. בגבי יהודה הוא אומר, וירד, זה אותו ביטוי. כשהם מנותקים יש ירידה, גם ליוסף וגם ליהודה. זה פרק למתחת, זה פרק למתת, בבלשת. רק כשנפגשים, כשמתאחדים, מופיע ישראל. ויהודה בראש. ואתם זוכרים את הגמרא? כשהקדוש ברוך הוא אומר לירו בן נבט, שיטיילו בפרדס, הקדוש ברוך הוא והוא ובן ישי. אז בנו של יוסף שואל, מי בראש? בן ישי בראש, אז הוא לא רוצה. כל עוד שיוסף לא רוצה שבן ישי יהיה בראש, אין תיקון עם ישראל. תפסתם את כל מה שנרמז בזה, כן? ולכן צריך להבין את זה. הנטייה להיות יעקב. לא יצא מארץ ישראל. ולכן השורש של הקץ לא יכול לבוא מיעקב, אלא הוא מושרש ביצחק. זה מה שרציתי לומר. הסוף של יעקב זה אל תקברו אותי במצרים, תביאו את הקבורה בישראל. יעקב נקבר בישראל. תפסתם את זה? וכל היהודים האלו שלא רוצים ארץ ישראל, אבל בצוואה שלהם ותבואו ותטמאו את ארצי, כמו שאומר אדם, הם מביאים את הארונות. טוב, זה קצת מובן, אבל תחזור על השלה. בשלה יש פרק שלם שמסביר את השלה שלך. זה קצת מסובך שם, הוא חוזר וחוזר וחוזר. אף הפי שישראל מישראל יש כוח מיעקב, והוא חוזר על זה, אותה שאלה, כן? אבל זה סוף מתברך, כי הסוף זה ישראל. טוב, זה פרשה שצומה. כי כוחו של יעקב הוא, זה טוב, בני ברק. אז חוזרים לנושא. אז אמר לישועת לך כי מתייש. והיינו, אני רואה שבין כך ובין כך יש ספק אם יש בנו מספיק זכות שהקץ תבוא דרך הזכות, ולכן לישועת לך כי מתייש. אז פה יש המשמעות של הפשט, הישועה שהקדוש ברוך הוא מביא לישראל, אבל לפי הקבלה זה יותר עמוק, לישועתך שלך קיוויתי השם. דהיינו, זה בלתי אפשרי שנמשיך בגלות. הישועה תבוא, מכיוון שהישועה שלו. ופה אני רוצה רק לקרוא משפט אחד בויקרא רבה, על הפסוק, אני אתן לכם את המקור. זה פרשת ט' בויקרא רבה, סימן ג', על פסוק בתהילים. רק דקה, זה פרק 50. יכבדני ושם דרך, הראינו בישע אלוקים, הראינו בישע אלוקים. ואמר רבי אבהו בויקרא רבה, זה אחד מן המקראות שישועתו של הקדוש ברוך הוא ישועתן של ישראל, הולכה לישועתך לנו. טוב, אז זה אותו, זה עליי, כן? כמו שאנחנו מוצאים כוונה במזמור של עשרת ימי תשובה, עם העמקים, אז מיום ראש שנה עד יום הכיפורים, אומרים 10 פעמים, ממעמקים קראתיך, אז ממעמקים קראתיך השם, לפי הפשט, אני נמצא במעמקים, ואני קורא השם. אז לפי הכוונה של הקבלה, זה ההפך, ממעמקים קראתיך, כדי להביא לישועה, כן? אז רק בקצרה אני מסביר את זה, עומק זה הכתר של כל ספירה, אז יש 10 עמקים, עומק של כתר, עומק של חוכמה, זה מובן? אז כל יום של יום הכיפורים, עד שאנחנו מגיעים לתיקון העמקים. אז זה אותו רעיון, לישועתך קיוויתי השם, אז זה הכוונה של הגמרא, ציפית לישועה, וצריך להבין את זה עמוק עמוק לפי מה שלמדנו.
ירושלים גם,
לפי דוד שלך,
לישועתך קיוויתי.
נכון, נכון.
האדם
הוא למעלה תושש. נכון. טוב, אז בקצרה מה שרציתי ללמוד עליו. על הצווח. אז אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף ה-18. אם יישאר לנו זמן, נחזור על כל הסדר של הפרשיות ושל הברכות, סליחה.